מי שמכיר את אסי וגורי, נא לבדוק מולה. מי חטף אותם?
דם דם דם.
ההתחלה הקבועה שלנו, מאז שעברנו לזום.
כן, כאילו, מסתכלת על התחקיר שלי, הוא כאילו נראה ארוך, אבל בוטח לסלוק, פשוט יש מלא רווחים בין השורות. כן. באמת יש מלא וכזה, יש לי כאילו, זה שורה אחת של משפט.
שורה שלמה למשפט, זה יפה.
כן, אני, כשאני רוצה אני משקיעה.
אני יודעת...
שורת הכבוד המגיע לה.
זהו, אני יודעת שהולך להיות פרק מדכא, ושקשור לרוח התקופה, מה שנקרא.
נכון, אז אנחנו בעצם משחררות את הפרק בערב יום הזיכרון, ולמחרת כזה יום העצמאות, וכזה שבוע של חגים, אז אמרתי, בוא נעשה סוג של שחזור. זוכרת, עשינו פרק על סיפורים ישראלים וזה?
נכון.
אז, עוד פעם. אבל הפעם... אם פעם זה היה סיפורים של כאילו מחתרות ולפני קום המדינה, אז פה יש לנו גם קצת לפני קום המדינה, אבל גם קצת אחרי קום המדינה, ויש לנו גם שני סיפורים מדכאים, כי אנחנו לקראת ערב יום הזיכרון, אז כזה לתת הכבוד המגיע לו, מה שנקרא. אז בגדול זה יהיה כזה פרק אסופות של כל מיני סיפורים, ואנחנו נעשה את זה כזה... הרי קודם יש לנו את יום הזיכרון, ואז הוא מדלג בצורה מאוד מוזרה ליום העצמאות וזיקוקים וכיף.
נכון.
ככה יהיה הפרק.
נהדר, נהדר. וגם כן. יהיה נו. פוסט-טראומה עם הזיקוקים ביום העצמאות, או שאנחנו... או שהפרק לא הולך לכיוון של פוסט-טראומה בסוף?
לא, לא.
לא גוררים איתנו.
פשוט, לא, פשוט זה כזה... שני סיפורים שהם כזה עצובים, ואז
שמח.
סיפורים מגוחכים של מדינת ישראל כזה.
תענוג. Let's do it.
כן. אוקיי, אז סיפור ראשון. חלק מהדברים פה, ממש כתבתי את זה יפה כזה כמו סיפור. ויהיה פה הרבה דברים שאני אקריא, כי יש פה גם עדויות של אנשים. ואולי אני אשלב מוזיקה, אני לא יודעת, נראה.
תחליטי, להחלטתך.
אוקיי. אנחנו בלילה אפל. הכוח ירד במדרון והתקרב אל הגשר. הם כבר ראו את יעד הפעולה. גשר עזיב או אכזיב, או כמו שהם ראו אותו, כך גם ראו אותם. מיד נפתחה עליהם אש, וכדור שנורה לעבר, לעברם, גרם ככל הנקרה, להתלקחות חומר הנפץ שנשאו עליהם כדי לפוצץ את הגשר. התוצאות היו קשות. 14 לוחמי פלמח נהרגו. בפעולה הזו, שהייתה אחת מבין בעצם 11 הפעולות שביצע הפלמח, במהלך פעולה שנקרא ליל הקשרים, זה היה בשנת 1946, השתתפו 40 לוחמים, בהם גם לוחמת אחת, שבה אנחנו בעצם נתמקד, קראו לה זוהרה לויטוב. מקווה שאני אומרת שם משפחה נכון. אז שבמהלך הפעולה הזאת, בגשר עזיב, אז היא נפצעה בעינה בעקבות הפיצוץ, אבל היא הספיקה לברוח בעצם ולא נהרגה, והסתתרה בעצם באחד, היה שם כל מיני בתי ילדים ליד באזור, אז היא הסתתרה שם... באחד מהבתי ילדים, וימין הפנים שבעצם היא ילדה, וכשהשוטרים באו לחפש אותה, אז בעצם המטפלת שם בגנים, בבית ילדים אמרה שלא, לא, היא ממש 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 מסוכנת, המחלה שלה, ולא כדאי להתקרב, אתם פשוט כולכם תדבקו. ואז הבריטים אמרו, אוקיי, סבבה, אנחנו לא מתקרבים. וזוהרה באותה תקופה, בפעולה של ליל הקשרים, שאני עוד רגע אסביר מה זה, היא הייתה בת 19. עכשיו, ליל הקשרים זה בעצם, או שזה נקרא מבצע מרקולת.
אוקיי.
לא יודעת למה. ליל הקשרים יותר רגיוני. זה בעצם פעולה של הפלמח, שהם ביצעו אותה בין ה-16 ל-17 ביוני ב-1946, והם תקפו בו זמנית 11 קשרים, והמטרה הייתה בעצם לנתק את נתיבי ההספקה של הבריטים. וזו התקופה שהם ממש נלחמו נגד הבריטים. בשאר הפעולות לא היו נפגעים, והם חלק מהקשרים התפוצצו, חלק מהקשרים לא, אבל בגשר עזיב בעצם הייתה להם איזושהי תקלה באמת, ונהרגו 14 לוחמי פלמח. אבל בואי נחזור לזוהרה, שבה אנחנו בעצם מתמקדים.
כן.
זוהרה נולדה בתל אביב ב-1927, ואת כל הילדות שלה היא בעצם, חלק קטן מהילדות שלה, היא העבירה בקיבוץ קריית ענבים, וחזרה לתל אביב בגיל 9, ולמדה שם בתיכון חדש. זה תיכון חדש נמצא בעצם כיום הוא נמצא איפה שמגדלי הקירוב.
אוקיי.
כן. אז תיכון הזה עדיין קיים. ובזמן שהיא למדה בתיכון היא הצטרפה להגנה. ומשם כאילו היא עברה לפלמח. עכשיו כשהיא עברה לפלמח היא הייתה מפקדת כיתה בעין חרוד והיא הדריכה כל מיני חניכים. ושם גם היא פגשה את אהוב ליבה. שמואל שמולי קופמן. עכשיו הם היו סוג של סלבס בסיפור האהבה שלהם, שאפילו כאילו דבורה עומר ביססה עליהם ספר. כן, אז אם את מכירה את הספר לאהוב עד המוות, אני לא הכרתי. בטוח אולי מישהו מהמאזינים מכיר.
מצלצל מוכר, אבל לא נראה לי שקראתי אותו אי פעם.
אני לא מכירה, אבל כאילו הוא מבוסס עליהם, וגם מבוסס על המכתבים שהם כתבו אחד לשני. ב-1947, שמוליק מתכנן לנסוע ללמוד כלכלה בארצות הברית, וזוהרה מתכננת לנסוע גם לאמריקה ללמוד רפואה. עכשיו אנחנו ממש כזה לפני קום המדינה, והכל, את יודעת, מאוד דרמטי, ויש מלא לחצים במצב ביטחוני לא טוב, והמפקדים של שמוליק בפלמח מנסים ממש לשכנע אותו להישאר בארץ, אבל הוא נפגש בסוף עם יגאל אלון, ומקבל אישור להשתחרר. הוא מבקש מזוהרה שהם ייסעו לירושלים, היא מתעקשת שהם יישארו בקיבוץ, והתארגנו איזה מסיבת פרידה. סבבה, נשארים, וזה יומיים אחרי זה, שמוליק הלך בעצם לסייע באימון רימונים שהיה בקיבוץ, והיה שם רימון תקול, ושמוליק ועוד שני חניכים נהרגים במקום. אז זוהרה הייתה מאוד מן הסתם שבורה מכל הדבר הזה, אבל היא אומרת, אוקיי, אני עדיין נסעה לארצות הברית ואני אלך ללמוד רפואה. היא נוסעת לארצות הברית, לומדת שם רפואה, ולא מספיק זה, היא גם מקבלת מכתב המלצה לעבור ללמוד באוניברסיטת קולומביה, שכאילו פנסית שמנסית כזאת. וכל אותו הזמן היא ממשיכה לכתוב מכתבים עדיין כזה לשמוליק, שהוא למרות שהוא כבר מת, אבל עדיין ממשיכה לכתוב לו מכתבים ומספרת כאילו מה עובר עליה ואיך זה, כאילו הוא מקשיב. אבל אז מגיעות לזוהרה חדשות לא טובות, מה שנקרא. היה דבר כזה שנקרא מחלקת הלמד היי. מהי מחלקת הלמד היי? זו בעצם קבוצה של 40 לוחמים, ובזמן מלחמת העצמאות, 35 מהמחלקה הזאת, יצאו לתגבר את גוש עציון. בעצם, אם את זוכרת, שהיה מצור גם על גוש עציון, ושגוש עציון נפל, ואחר כך החזרנו אותו, אז הם היו בדרך לשם, לגוש עציון בעצם, כדי לעזור בקרבות, אבל הם נפלו בדרך. והיה שם בעצם 20 אנשי פלמה, 15 אנשי חיש, אנשי חטיבת עציוני, וחלק גדול מהם היו באמת סטודנטים באוניברסיטה העברית, וחלק גדול מהם גם היו חברים ומכרים של זוהרה, כי היא הייתה בפלמח לפני זה. בקיצור, היא מבינה שהמצב פה על הפנים, והיא מחליטה לחזור לארץ, ולעזור במאמץ המלחמתי.
אוקיי.
מה זוהרה עושה? לפני שהיא חוזרת לארץ, הם מארגנים בקליפורניה קורס טייס.
וואלה.
וזוהרה היא הטייסת הישראלית הראשונה.
וואו. זה
כן, אחרי. אז היא מתקבלת לקורס טייס, זה היא ועוד בחורה. והיא מסיימת, הטייסת השנייה לא. והיא חוזרת לארץ כשהיא טייסת. לכל דבר ועניין, היא מוצבת בטייסת של שדה דוב. וממש מהר מאוד, ככה במהלך הקרבות, היא מתמנה לסגנית מפקד טייסת.
וואו.
כן, היא יוצאת לטיסות ארוכות לבדה, היא כזה, את יודעת, שומרת על כל מיני ידודים, ישובים מבודדים. והיא עושה, את יודעת, כאילו מלא טיסות, גם טיסות אזרחיות כזה. נגיד, היא יוצאת לחופשה, אז היא טסה במטוס.
איזה נוח.
כי עוד לא היה נוהל צהלי שכזה, את לא יכולה לקחת את ה-F-16 שלך לחופשה.
להוואי.
אז היא טסה לחופשה בירושלים אמנם, אבל כאילו...
כמעט הוואי.
כן.
רק בלי החוף והקוקוסים.
בדיוק. בקיצור, בשלישי באוגוסט 1948, זהבה הייתה אמורה להמריא יחד עם הטייס עמנואל רוטנשטיין בחזרה לתל אביב מירושלים. ותקלה במטוס גורמת לו בעצם להתרסק בעמק המצלבה בירושלים, ושניהם נהרגים.
אוקיי.
כן. זוהרה כשהיא נהרגת היא בת 20.
וואו. בגיל 20? היא הספיקה את כל זה?
כאן.
וואו.
צ'רלי, סגין.
זה... כאילו, כמה הספקת לעשות בכל כך מהזמן?
כן. היא סופר גברת. אז כזה פשוט... חשבתי שכזה דלת. תמיד כאילו אומרים שהראשונה שפתחה את הטייס הייתה זאת, היא אליס משהו, משהו... עם הפסיקה של בגץ, שלא רצו לתת לאנשים להיות טייסות וזה, אבל הנה.
רגע, אבל עוד פעם, מה קרה למטוס?
הייתה תקלה במטוס.
פשוט כאילו לא... לא איזה משהו שקשור לטיסה, זאת אומרת, פשוט המטוס עצמו לא נבדק כנראה או משהו.
כן, בדיוק הייתה תקלה במטוס, וזה מה שגרם להתרסקות.
וואי. טורף.
בגדול, אז כן, היו לנו... זה לא עניין חדש שה... טייסות בצהל וזה.
כן.
באיזשהו שלב, לא יודעת למה ומי הפסיק את זה, אבל כאילו, זה הדבר שקיים.
כן. טוב, תראי, זה עוד, אפשר לומר, כאילו, סוג של לפני צהל? באיזשהו מקום?
סוג של. זה היה ב-48.
זה לפני צהל. זה כאילו, אולי בגלל זה הם מחשיבים את זה קצת אחרת, כי זה עוד קצת לפני צהל רשמית. אבל זה...
could be.
פתיחת הדרך, מה שנקרא.
כן.
קרייזי.
סיפור הבא?
Yes.
מדכא לא פחות?
יאללה, איך אנחנו אוהבים. דיכאון על הבוקר.
אוקיי. Okay. מכירה את השיר גבעת התחמושת?
כמובן.
זאת אומרת, אני חושבת שאני אשים אותו כזה קצת ברקע לאנשים שלא מכירים. מכירה את הסיפור מאחורי השיר?
לא. לא שידוע לי.
אז ככה. סיפור מאחורי השיר. מפקד פיקוד מרכז רצה איזה שיר שבעצם יהלל את כל הפעולות של הצנחנים במלחמת ששת הימים. אז הוא אמר, אוקיי, אדון יוהרם טהרלב, בוא תכתוב לי שיר. עכשיו, הוא לא ידע בדיוק מה לכתוב, מה אפשר ואיך. ואז הוא ממש במקרה נתקל בכתבה בעיתון במחנה. והכתבה הזאת הייתה מורכבת בעצם מעדויות של חיילים שלחמו בגבעת התחמושת. הוא לקח ציטוטים מהעדויות וחיבר בעצם מזה שיר.
או וואו. אוקיי. קשר עם דודי קמפיין איתק עוד בתחילת הקרב. באותו רגע חשבתי שכולם נהרגו. ב2:30 נכנסנו דרך הקרשים בשדה האש והמוקשים של גבעת התחמושת. בונקרים מבוצרים ומרגמות 120 וכמה בחורים על גבעת התחמושת. אני מצטטת פה את יורם טהרלב. השיר הקרבי ביותר שכתבתי והשיר היחידי עד אותו יום שממש השתמש בחומרים אמיתיים מהחיים והפך אותם לשיר. כל הציטוטים המופיעים בשיר לקוחים מתוך השבועון במחנה, שבו רואינו לוחמים מהקרב על גבעת התחמושת. אני חושב שאת כוחו שב השיר מהרעיונות האלה, הרבה יותר מאשר מהטקסט שאני כתבתי. האותנטיות של הטקסטים האלה, אני חושב, שומרת על השיר הזה מהתיישנות גם לאחר 40 שנה. כאשר רבים מהרעיונות המובאים בשירי המלחמה איבדו גובה. אז בואי נדבר קצת על הרעיונות האלה. כן.
שהיו שם בעצם. אוקיי, אז בעצם כל הרעיונות האלה פורסמו בגיליון מיוחד של במחנה ב-30 באוקטובר 1967, והוקדש ל-51 חיילים, אלה ששרדו את הקרבות ואלה ששלמו בחייהם, שזכו לצלש הרמטכ"ל.
אוקיי.
אז בעצם כל העדויות זה עדויות של חיילים קיבלו צלש. ואני ככה, אני מקריאה לך כאילו עדות כזה, במלואה. והעדות הזאת מדברת בעצם על חייל שקיבל צלש, שקוראים לו איתן. ומספר עליו בעצם המפקד שלו. איתן היה עיקר. עיקר שורשי. אר שצמח מהאדמה. בן מושב מהסוג הטוב ביותר שיש לנו במדינה הזאת. הוא החייל למופת, צנחן קלאסי. הייתי הממפי שלו. אני שלחתי אותו למשימה, שתוך כדי ביצועה המופתי הוא נהרג. היה אז בוקר היום השני למלחמה בירושלים, האופק החפיר במשרח, היינו בעיצומו של הקרב על גבעת התחמושת. לחדנו שם מזה 3 שעות, התנהל קרב קשה, קטלני, הירדנים נלחמו בעקשנות. זה היה יעד מבוצר בצורה בלתי רגילה. בשלב מסוים של הנלחימה, נשארו לידי 4 חיילים. עלינו לשם בכוח של 2 פלוגות, לא ידעתי איך האחרים. הקשר עם דודיק המ"פ ניתק לחלוטין עוד בתחילת הקרב. באותו רגע חשבתי שכולם נהרגו. עצרתי לרגע, הייתה אש קטלנית. החלטתי לאסוף את האנשים שהיו פזורים בשטח. צעקתי, כולם אליי. אחרי כמה דקות התאספו לידי בתעלה עוד 5. ביניהם היה איתן נווה עם המקלען שלו. ראיתי אותו עוד קודם לכן, הוא השתתף בהסתערות. שארגן סגם יואב על אחד הקטעים הקשים ביותר של היעד. הוא היה בין 6 האנשים שהלכו עם יואב. יואב נהרג לאחר שהצליח להגיע אל קצה היעד שלו. מרבית אנשם נפגעו. איתן נותר עם המקלען, אז אספתי אותו. היינו 9 אנשים, 3 אוזיסטים. נעצרנו בתעלה להתארגנות קצרה. באותו רגע נזרק רימון מבחוץ. הוא התפוצץ ובנס לא נפגענו. היינו בתוך התעלה ההיקפית. חששתי שהירדנים יזרקו פנימה רימון מבחוץ. דבר כזה היה מרסק את כולנו לגזרים. את הפטנטים האלה ידעתי מתוך ניסיון של פעולות תגמול עוד בטרם סיני. היינו צריכים להכשיל אותם איכשהו. מישהו היה צריך לרוץ מלמעלה ולהשגיח. שלחתי את איתן. אתה בחיפוי מלמעלה, צעקתי לו. אתה מחסל את כל מי שאתה רואה מחוץ לתעלה. ידעתי ששלחתי אותו למשימה הקשה ביותר. באותו רגע לא היה לי זמן לשאול מי מתנדב. איתן לא היסס אפילו לרגע. עלה למעלה והתחיל להפעיל את המקלען. התחלנו להתקדם במהירות. הוא מלמעלה ואנחנו בתוך התעלה העמוקה. זו הייתה משימת התאבדות. השטח שמחוץ לתעלות היה נתון לשליטתם הקטלנית של המקלעים של הירדנים. הם ריססו את האוויר ללא הפוגה. אבל איתן רץ קדימה כמו מטורף. חשבתי שמימיני פועל מקלע כבד. כמות האש שהוא יצר הייתה ממש שיגונית, וקצף החלפת המחסניות שלו היה מהיר ביותר. באותו רגע נזכרתי שעוד בזמן הכוננות הוא לא נתן לי מנוח עד שהשיג לו כלי ניקוי למקלען. ניר, אמר אז, המקלען לא יעבוד. לבסוף שהשגתי לו כלים, שאלתי, איתן, יעבוד? אז הוא הרים את האגודל ואמר, ועוד איך. אני זוכר אז שכולנו הלכנו לשקם, והוא נשאר לנקות את המקלען, ואחר כך לקח איתו כמות עצומה של תחפושת. איתן המשיך לרוץ. לפעמים היה עובר איתי, והייתי צריך לצעוק לו שישאר בקף שלי. התעלות היו מפותלות, והוא ירה מן המותן צרורות ארוכים ומדויקים. הוא כיוון את האש החוצה גם לתוך הבונקרים, כך שכאשר הייתי מגיע אל פתח של בונקר, ראיתי ליגיונרים הרוגים, וברגע הראשון לא הבנתי מי עשה את זה. ככה עברנו איזה 30 מטר. איתן היה מחפה מלמעלה, ואנחנו תיארנו את הבונקרים מבפנים. ואז פתאום הפסקתי לשמוע את המקלען שלו. צעקתי, איתן, להמשיך! ואז אמר לי אחד הבחורים שאיתן נפגע. משכנו אותו פנימה. הוא קיבל כדור בראש ומת מיד. אחר כך כשכבשנו כבר את גבעת התחמושת, התברר שעלינו על המערך הצפון מערבי של היעד, שבו התרכזו מרבית הליגיונרים. בבונקרים מצאנו לאחר מכן 27 גביעות. רבות אחרות התגוללו על הגדרות שבחוץ. אלו היו אנשים שחוסלו על ידי איתן. הסתבר שהוא מנה קטל רציני. אחרי המלחמה, כשנסעתי עם דודיק לבקר את המשפחות השכולות, התלבלנו רבות כיצד לספר על הדרך שבה נפלו יקיריהם. וכשהגענו לביתו של איתן, במושב בני ברית, שוב לא היו קיימים על היבטים. כאן עובדות הפשוטות, אודות מותו, היוו את פאטוס הגבורה המדהים.
טוב.
כן. אז כאילו, אני עברתי על כל מיני סיפורים, וחשבתי ספציפית דווקא לבחור כאילו את הסיפור הזה, כי תמיד אנחנו מסתכלים על מלחמת 6 הימים, בתור איזשהו ניצחון הירואי, תוך 6 ימים, ניצחנו עם אבדות מועטות, ו... המלחמה היותר דרמטית וטרגית שלנו נחשבת...
כיפור,
בדיוק. אבל חשבתי שכאילו, בכל זאת 6 הימים זה הייתה מלחמה.
נכון.
אז...
ומלחמה, גם שם, כאילו, לא מנצחים שנחו... מלחמה ב6 ימים בקלות.
בדיוק. אז כאילו, וגם כולם מכירים את השיר גבעת התחמוש, זה שיר כאילו שהוא... ממש כאילו מפורסם וזה, אז...
כן. זה, האמת שאף פעם לא יותר מדי התמקדתי במילים, ועכשיו אני יותר סוקרנת.
אני חושבת שאנחנו נעלה...
נעלה לקבוצה גם.
אולי נעלה את המילים של השיר וזה, עם השיר. כזה, אני פשוט כאילו ממש יותר מכירה אותו, כי את יודעת, הייתי משתתפת בכל הטקסי בית ספר האפשריים. אז תמיד... כן. כאילו תמיד באיזשהו אחד מהתקסים היו שמים את השיר הזה, או שרים את השיר הזה, או גם תמיד כשיש את שרים בכיכר בערב, אז בערב של יום הזיכרון, אז תמיד יש איזשהו ביצוע לשיר הזה.
כן. לא, זה כאילו, זה חשוב גם, את יודעת, להכיר את הדברים שמאחורי זה, ולא, את יודעת, אנחנו סתם באים ושרים כי זה שירי מלחמה, אבל מה עומד מאחורי זה רגע?
בדיוק. אז כזה.
אז דיכאון על הבוקר. כל מי שכבר הספיק לדמוע, welcome to the club, מה שנקרא.
ממש דיכאון על הבוקר. אבל זהו, עכשיו אנחנו ננטוש את הדיכאון, ואנחנו נדלג ליום העצמאות, כזה נגמר. זה היה הלוז שלי, של כזה בבוקר ב-11 עומדים בצפירה, עושים את הטקסים, עוברות כמה שעות, זיקוקים בחוץ.
כן, בואי נעבור לזיקוקים. כמה אפשר לדכא אנשים, אנחנו אמורות להיות פודקאסט היסטוריה, אבל גם קומי, אם למקרה ושכחת.
אז... כן, אז עכשיו אנחנו עוברים לקטע הקומי. לא יודעת, פשוט אמרתי שליום השואה לא עשינו שום דבר.
נכון.
אז פה לפחות
חוץ מבדיחות שואה שבוע לפני זה.
זה בסדר, שבוע לפני מותר.
כן. אז הפעם מציינים.
בקיצור, כן. אז הסיפור הראשון שלי, שהוא כזה, אמנם לא, כאילו, היסטוריה ישראלית, אבל סתם כזה סיפור פאן פאקט. ככה. 24 לדצמבר 1897, מתפרסם בעיתון הוותיק הצפירה, טור מיוחד לכבוד חנוכה.
אוקיי.
ושם כותב דוד ישעיהו זילברבוש בהתרגשות. יש קונה עולמו במילה אחת, או בעברה אחת, ואפילו באות אחת שנזרקה מפיה לפי תומו. אולם הנה, תרם מודעתי מה שם המתנה הטובה שיש לי בבית. והנה ואגיד, סביבון שמה. הוא השם אשר אני קורא בעברית למשקל שפיפון כלי צעצוע של הילדים בחנוכה, שקוראים דריידיל ולועזית. דריידיל, כאילו.
כן.
דריידיל.
כן.
וזה בעצם התיעוד הראשון למילה סביבון. עד אז לא היה מילה לסביבון. בכלל.
ככה הומצאה
המילה? לא הייתה קיימת. לא הייתה מילה, כן. לא הייתה מילה בעברית לסביבון. וזה בעצם דוד ישעיהו אומר כזה, הוא מסתובב.
וזה נשמע הגיוני.
וזה נשמע חמוד, סביבון, בלון, כלבון, כזה.
כזה.
אבל.
אבל.
יש לנו גם תיעוד אחר. אנחנו נקפוץ לאוטוביוגרפיה של איתמר בן אבי, שהוא היה הבן של אליעזר בן יהודה.
אוקיי.
והוא כותב שם, זכור לי יום אחד, בו היינו מכינים את עצמנו לצאת לטיול אל מחוץ לעיר הפנימית מוקפת החומה. פתאום קפצתי לקראת אמי. אמא, אמא, הנה מצאתי סביבון לחנוכה. אמי חבקתני והתירה לי נשיקה מרוב התפעלות. מה יפה המילה שירצרת בני? והנה, כך נוצר הסביבון השגור זה עזרות שנים בפני כל ילדי העברים. אני כותב את הזיכרונות האלה, הוא שיצרתי בעודי ילדי, עם עוד מילים כאלה לאין ספור, שכבר נתאזרחו בלשוננו, ואין יודעים מי אביהם. עכשיו, איתמר בן אבי נולד ב-1882, ואם אנחנו מסתכלים לפי העדות שלו, הוא המציא ראשון את הסביבון. אבל... אין איזה תיעוד חוץ מהמילים שלו.
נכון. אז אנחנו
יכולים באמת... ואם אני מזכירה לך, יושעיהו זילברבוש כתב על הסביבון ב-1897.
אז או ששני אנשים אמרו את אותו דבר, או שמישהו פה גונב קרדיט בצורה מאוד לא יפה.
כן, בקיצור, מה שנקרא, אתם תחליטו מי המציא את המילה סביבון, למי אתם מחליטים להאמין.
לכו עם האמת שלכם.
כזה. אבל בואי נמשיך, אני כזה במוד של שירים.
יאללה.
למה הזברה לובשת פיג'אמה?
למה באמת?
כותב השיר, עין הלל, הלל עומר.
כן.
מנמק ומספר למה הזברה לובשת פיג'אמה. עכשיו, בשיר שלו, אם את כאילו זוכרת, זה בבוקר, יום א', הזברה, כמה? לבשה את הפיג'אמה.
כן.
כאילו פשטה את הפיג'אמה. משהו, 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 מכנסיים וחולצה. מיד היא הבינה שאין לי מרוצה לה. מי אהב אל אפשר? פיג'אמה. בבוקר יום א', הזברה קמה, פשטה את הפיג'אמה, לבשה מן הסתם, מכנסיים וחולצה. אך מיד היא הרגישה שאין לי מרוצה, מי אהב אל אפשר?
פיג'אמה, 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 פיג'אמה,
פיג'אמה,
אוקיי.
כן, כאילו בשיר הוא מסביר שבגדול הזברה לא נוח בשום דבר, חוץ מבפיג'אמה.
אני יכולה להבין אותה.
כן. על, הפרסום הראשון של השיר מופיע בעיתונים של ילדים. והוא פורסם פעם ראשונה בעיתון שנקרא דבר לילדים, ב-23 בדצמבר 1958. אני שמרתי את התמונות של כל הדברים האלה.
אוקיי.
כן, אז כאילו שתזכירו שנעלה את זה, כי אני בטוח לא אזכור. אז אם תרצו לראות תמונות, יש פה כאילו של הפרסום הראשון של השיר, ואיורים ראשונים וכל מיני דברים כאלה שעשו לשיר, זה ממש מגניב. כן. והשיר כאילו הפך ללהיט מיידי, ברמה שהיה בול לשיר. שעלה 30 שקלים. כן, אז יש גם תמונה של הבול.
אוקיי.
כן. אז אחד הבולים, כי בעצם היה שני בולים, שהונפקו ב-1984.
אוקיי.
כן. בשנת 56, החליטה חברת התקליטים קולומביה בניו יורק, להקליט שירי ילדים. ושיהיו שם גם כל מיני שירים דעת של מחזות אמריקאים, שירים ישראלים, ועוד כל מיני כאילו דברים בסגנון הזה. מי שהיה כאילו אחד האנשים שהתייעצו איתם היה בחור שנקרא דובי זלצר, שהוא מלחין ישראלי ממש מפורסם, הוא הלחין לקזבלן, ולעוד כל מיני דברים כאלה, הוא כאילו קיבל פרס ישראל. אחלה בחור.
אוקיי.
בכל מקרה, בזמן שהוא היה בניו יורק והתעסק באלבום הזה, הוא פגש את המשורר, עין הלל, זה שכתב לנו את הזברה. ושאל אותו אם יש לו איזה שיר להציע עבור התקליט. אז הוא הציע את השיר של הזברה. וזה נוכנס לתקליט, והשיר הזה גם נכנס למצעד הפזמונים, מה שעכשיו יש לנו את המצעד של גלגלץ.
ואז הוא הפך לסלב.
בביצוע של משינה.
וואו.
כן, לא ידעתי שמשינה עשו לשיר הזה ביצוע, אבל כן.
תראי, השיר כל כך מוצלח והמילים כל כך עמוקות, איך אפשר שלא? איך אפשר שלא?
כן. מה אני אגיד לך, כאילו, לפעמים יש דברים שאני כזה מופתעת שיש לך כאילו איזה סלבס רציניים שביצעו איזה שטות, כזה. אני שר על זברה שהחליטה ללבוש פיג'אמה.
כנראה שהם מתחברים ברמה הרוחנית לזה שאף אחד מאיתנו לא רוצה לשים בגדים בבוקר ולכת לעבודה. כולנו מעדיפים להישאר בפיג'אמה. זה המוסר הסקל.
כנראה. אז איך עין הלל בעצם מסביר בסופו של דבר למה הזברה לובשת פיג'אמה? כי היא ניסתה ללבוש משבצות, אבל זה לא התאים.
זה לא התאים לה לדפוס.
זה מה שהוא אמר.
בסך הכל זה היגיון שאי אפשר להתווכח איתו, כי פסים של זברה באמת לא הולכים עם משבצות. שלי כל סטייליסטית, היא תגיד לך, זה פשוט לא הולך ביחד.
אני חושבת שהוא פשוט היה טרול.
כנראה שכן. כנראה שכן. אבל הצליח לו.
כן. בשנות ה-90 בישראל,
כן.
היו בטוחים שביקרו חייזרים.
את עד היום בטוחה שביקרו חייזרים, אבל בואי תספרי לנו את הסיבה.
הם לא עזבו מעולם.
נכון, אבל הסיבה הפעם.
מסורי לוקיישן. היה פה איזה היסטריית חייזרים, כמו שזוכרת שהיה היסטריית ליצנים.
כן.
אז היה היסטריית חייזרים. והתחילו לצוץ כל מיני ספרים שהיו מספרים על עדויות של אנשים שפגשו חייזרים, או ראו חייזרים. היה ממש כאילו איזה שיגעון חייזרים. יש איזה ספר שהפך בתקופתו בשנת 93 לרב מחר.
אוקיי.
של בחורה שקוראים לה ציפורת קרמל.
אוקיי.
זה שם של מישהי מפרדס חנה.
ממש. לא שיש לנו משהו נגד פרדס חנה, אני גדלתי באזור, אבל עדיין. זה לא משנה את העובדות.
יש שם מלא מתנגדי חיסונים וכל מיני כאלה של... והיפים. אחד הסיאסמים של אחד הוונדורים שאני עובדת איתו זה מפרדס חנה, ואני כל הזמן צוחקת עליו. שהוא עושה וודו ודברים כאלה.
וחי בקומונה.
וחי בקומונה. לא לוקח אנטיביוטיקה, לוקח טיפות אצל ההומואפתית.
כל אחד והרפואה שעובדת בשבילו.
קונה מים יקרים.
כל אחד והרפואה שעובדת בשבילו.
וואי, לאודי קאגן יש מלא בדיחות פרדס חנה בגלל אשתו.
כן, הוא עבר לשם.
כן, כן.
אם לא עכשיו, אז מתי? מתי הוא יצחק?
כן. אז בקיצור, ציפורת קרמל.
כן.
כתבה ספר שנקרא הפנים קדימה, חוצן בחצר האחורית.
אוקיי.
כן.
אוקיי. יש לי תמיד חוצנים בחצר האחורית, זה קורה לי המון.
יפ. בקיצור, באחד הספרים היא כותבת ככה. היו כ-30 נחיתות באזור קדימה. 15 נחיתות גדולות וכ-5 נחיתות קטנות שהיגו להן נמצאו בשטח. בכל המקרים נמצאו סימני חריכה על הקרקע וגם נדף מהם ריח חריף ביותר. היא בעצם אומרת שהמפגש כאילו לא... היא מספרת כאילו על המפגש שלה עם ה... חייזרים.
אוקיי.
ובעצם היא אומרת שזה לא משאיר רק כאילו סימנים על השטח, אלא גם אנשים ממש נפגשים איתם, וקרמל, את יודעת, זיהתה כזה אבם שנראה כמו בן אדם, אבל בגובה של 3 מטר, והוא לבש בגדים מכסף. וכזה בכל מאוד מאוד דרמטי וחייזרים. כן. עכשיו, כשקרמל כתבה את הספר הזה, היא השתמשה במומחיות של שין. שהיה... הבמיסטה חוקרת הנושא יותר מ-20 שנה.
ברור, יש הרבה מה לחקור בתחום. המון מה לחקור.
כן, הוא... הבמיסט.
הבמיסט.
הוא בא לחקור את החצר ואת המפגש שלה, ובעצם הוא אמר, חלליות מתרבויות שונות בגלקסיה נחתו אצלך בבית. ורואים זאת לפי צורת החלליות השונות שבתמונה. אך בשדה שבחצר ביתי ובשדה C נחתו ללא ספק בני הפליידות. כן.
הוא יודע, סתם שתדעי. הוא מכיר אותה המון on a name basis.
כן.
זה הכירות מאוד...
בני הפליידות.
הכירות מאוד קרובה ומעמיקה. זה אותם אלה שחטפו את אסי במערכון של אסי וגורי?
יכול להיות.
הם גם חמזמזים?
זה בני הפליידות. הם מתפצלים. לא כתובים אם מתפצלים לשניים.
מי שמכיר את אסי וגורי, נא לבדוק מולה. מי חטף אותם? כאילו... מאיפה הביא את השם? נטע לדעת.
אז את שואלת אותי שאלות קשות. עכשיו, למה אני גם אומרת שכל הסיפורים האלה נשמעים פרדס חנה?
כן.
אחד מהאנשים שקרמל הזאת כתבה בספר שלה, בחור שקוראים לו אמי. אמי, תענה לאמא. בכל מקרה.
כן.
אז אמי.
כן. אנחנו כבר על הגל.
נספר לה. כן, 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 כן. אמי, אחרי שהיא סיפרה לו על המפגש הזה, אז הוא אמר, בעקבות המפגש עם החייזרים, את תקבלי כוחות ריפוי ותעסקי בהילינג.
אני מבינה שזה הכל מערכון של אסי וגורי, על זה הם ביססו את, את כל המופע שלהם בזמנו. אני הילר.
אני אומרת לך, כאילו, אין לי הסבר אחר.
אוי, זה נהדר.
ואז okay. קרמל פיתחה שיטת טיפול שנקראת 3 מדריכים קוסמיים. ואז בהמשך הספר שלה, בהתחלה היא מספרת על כל המפגשים האלה עם החייזרים, ואז בהמשך הספר היא מספרת על הדרך טיפול הילינג שלה, שנקראת 3 מדריכים קוסמיים, ואם את רוצה לבוא והיא תרפא אותך בצורה קוסמית.
אני לא יודעת, אני מה שאני הבנתי מכל הסיפור האחרון, זה שאם את רוצה מערכון ממש מצליח שיזכר לדורות, את צריכה לקחת איזה ספר של סופרת מפרדס חנה, ולבסס על זה שעה של קומדיה. ואז אנשים יצוטטו את זה לנצח. זה המסקנה שלי מהסיפור. אני לא יודעת לאן הלכתי מהסיפור הזה, אבל זאת המסקנה שלי מהסיפור הזה.
עכשיו, היה גם איזשהו ביטאון כזה של חייזרים והבאמים שגם היו מספרים שם כל מיני עדויות. אז אחת מהעדות הייתה, בשעה 8:45, יצאתי לגינה לסגור את ההשקיה. הבטתי לשמיים וראיתי משהו כמו כוכב זוהר במיוחד מכיוון דרום מערב שעמד במקום.
זה נקרא כוכב הצפון.
אחר כך הוא החל... אל תשאלי שאלות קשות.
זה נקרא כוכב הצפון. אוקיי.
את לא תבלבלי אותם עם עובדות.
כן.
אחר כך הוא החל לנוע לכיוון דרום מזרח, תוך כדי נסיקה כלפי מעלה, והאור שלו הלך ונחלש עד שנעלם. משך התצפית כ-15 שניות.
ב-15 שניות היא ראתה את כל זה. וואו. טוב, תראי, אני בתור מישהי שעשתה פלנק היום, אני יכולה להגיד ש-15 שניות זה המון זמן.
15 שניות זמן לזמן.
זה המון
גם
זמן.
גם אם את נגיד, זמן תלוי, בצד של הדלת של השירותים שבה את נמצאת.
זה גם נכון. זה גם נכון. זה מדידת זמן שונה.
זה מדידת זמן שונה לחלוטין.
אז אנחנו לא יכולים לשפוט אותה ל-15 שניות, כנראה שזה היה המון זמן.
יפ.
באמת יכולה לראות המון דברים בזמן הזה.
בדיוק. בוא נדבר על האקדמיה העברית ללשון.
בבקשה.
או, בפעם היא הייתה נקראת ועד הלשון העברית. כן.
כן.
בשנת 1904 אנחנו מקימים את ועד הלשון העברית בארץ ישראל.
חשוב.
מאוד חשוב. והם מה שהם אמרו בעצם, דבר ראשון, שאנחנו נתעד מילים בעברית, שלא נשכח את השפה, אלוהים יודע אם תהיה מדינה, לא תהיה מדינה. אנחנו אוספים מילים. והם פרסמו חוברת ב-1912. והעמודים הראשונים בעצם התמקדו בשאלה של למה עברית צריכה בעצם את הוועד ללשון עברית? למה צריכים את האקדמיה?
כן.
וככה הם מסבירים את זה. הדיבור העברי שהתחיל בארץ ישראל עם התחלת היישוב החדש, הוליד את הצורך לבטא בעברית מושגים מענייני החיים הרגילים, שעד היום לא נמצאו להם שמות בספרות העברית, או שלא היו ידועים לרוב הקוראים. וכל מה שהרבה הדיבור העברי להתפשט, והיה לו רק לסגולת המשכילים. כלומר, משהו מיתולוגית שרק אנשים משכילים, וכל העם לא ידעו עברית.
ומישהו צריך ליישר קו.
בייחוד, וצריך ליישר קו, בדיוק. בייחוד התבלט חיסרון, חיסרון מילים למושגים שונים, כאשר הוא שם הדיבור העברי בפיות הילדים הקטנים, והתחילו ללמד בבתי הספר את כל הלימודים בעברית. עוד הם אמרו, אם קביעת מוסנחים חדשים הייתה דבר קשה, היה קשה ממנה תיקון המפתן.
אוקיי.
כי ירושלים היא עיר הקודש, עיר של קיבוץ גלויות, שכל המפתעים השונים היותר קיצוניים נמצאים בה. בין המפתע הליטאי עד הספרדי ובין הווליני? מה זה ווליני?
מי?
ווליני? עד התימני והפרסי. בירושלים זו צריך לקבוע מפתע אחד, כדי שייחד את כל הדוברי עברית.
כאילו, אני יכולה להבין אותם, אבל מצד שני היום מה שהאקדמיה עושה, זה להחליט ש... כאילו, תף מקף, זה דרך לגיטימית להגיד דברים. כאילו, תביא לי תא אוכל.
תא.
זה כן, עכשיו לגיטימי בשפה.
כן,
בפעם לא הייתם אמורים לא לשמר אותה. להיות שפה טובה ו- ומסודרת ותאורה, ועכשיו אתם מכניסים עמך לתוך השפה. אז כאילו...
כן, שהיא כבר לא תהיה תאורה ובתולית. תקשיב, אם את תכתבי עכשיו, את יודעת, מאמר אקדמי ותרשמי שם, מאמר אקדמי בעברית ותרשמי תא...
זה מקובל.
זה מקובל.
זה חלק מה...
תקי.
מה זאת אומרת? זה חלק מההחלטה של האקדמי ללשון. יש להם את ההחלטות שלהם. אנחנו לא במעמד להחליט דברים, כל הכבוד להם.
ואנחנו לא באקדמיה.
ואנחנו כבר לא באקדמיה, כאילו את עדיין באקדמיה, אבל... אני,
בערך.
אני כבר לא באקדמיה, אני יכולה לעשות מה שבא לי. אף אחד לא יגיד לי יותר. חוץ מהבוסים שלי שהם כנראה אומרים לי, כי הם צריכים לשלם לי כסף על דברים. אז כאילו, הם יכולים להגיד לי. כל השאר, לא ממש.
בקיצור, בעשור השני של המאה ה-20, לקח בעצם הוועד ללשון עברית ואיגד באיזה חוברת את כל השגיאות הנפוצות ביותר בדיבור.
תא. תא, זו שגיאה נפוצה בדיבור.
כבר לא.
כבר לא. כן, תמשיכי.
כן. בקיצור, שגיאות שעד היום לא הצלחנו... לא הצלחנו למגר. לא.
כגון.
אני יושנת.
כן, זה נורא.
אני אוהב אתכם במקום אני אוהב אתכם.
לא.
הלכתי לבית במקום הביתה.
לבית זה נהדר.
את לא מכירה את הלכתי לבית?
בטח שכן. מאוד.
יש פה... נטבעתי במקום טבעתי. את זה הצלחנו למגר.
נטבעתי?
נטבעתי. אנשים היו אומרים נטבעתי.
כאילו, אוקיי, שור, שור.
כן.
מישהו שאומר לי, נדבעתי, אני מוציאה לו צו מבית משפט. כאילו. אם זה מה שאתה רוצה,
ראשונה,
אם
כן.
זה מה שאתה רוצה, אין בעיה. נסדר אותך.
היו גם פעם אומרים, אני יוכלה, במקום אני יכולה.
יוכלה?
זה כבר לא קיים? כן.
מי היה אומר את זה? יכול להיות שכאילו, אנשים שאלו ולא הכירו את השפה. כאילו, לא... זה קורה שאת מבלבלת מילים כשאת באה ממדינה זרה, אבל לא...
כן, אבל כנראה זה היה עד כדי כך נפוץ. כנראה זה היה עד כדי כך נפוץ שזה נכנס לספר.
אוקיי.
אבל אני אומרת לך, אם אני הולך זה, להביא את המפתח, והם אמרו שתא זה בסדר, עוד מעט גם יושנת היא יקביל, אני אומרת לך בקצב הזה.
מאוד השבוע היה לנו...
סונט שאומרים יושנת.
השבוע יש לנו קטע בעבודה, שהבוס שלנו אורי, הוא מאוד אוהב להגיד לאנשי המחירות שהם ישנים. אז יש לו נטייה לבוא לחנה, הקנדית שלנו, ולהגיד לה, את, כאילו, את ישנה. אז היה איזה פעם שהיא ענתה לו בחזרה, כאילו, את יושנת. ואני כזה, חנה, לא, אנחנו לא מדברים ככה.
לא, 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 לא.
לא ככה, אנחנו מדברים. בואי נלמד אותך עברית תקינה. אם כבר את לומדת עברית, אז תקינה.
לא את העברית של הספסוף.
בדיוק. כן.
עכשיו, פה יש מה שנקרא דוגמה, כמו שאמרת, שהוסיפו את התא, שאני עכשיו שגיאה.
נכון.
אז פעם להגיד, כואב לי הראש, היה אני עכשיו שגיאה.
אוקיי.
היית צריכה להגיד, ראשי כואב.
אקזמת. אקזמת.
כן, לא, זה לא יקרה. זה לא יקרה. כואב לי הראש.
גופי כואב, הכל כואב. החיים הם כאב, החיים הם סבל. תקשיבו לבודה, הוא צדק.
ב-1953 מחוקקת הכנסת את חוק המוסד העליון ללשון עברית, ובעצם הוא מסדיר באופן רשמי את הפעילות של הוועד, ואז הוא גם משנה את השם לאקדמיה ללשון עברית. ולפני זה היה כזה מוסד בהתנדבות כזה שחי על תרומות, ועכשיו זה רשמי, ממומן על ידי מדינת ישראל, כדי לפרסם לנו פוסטים מצחיקים בפייסבוק.
יש להם תקציב לשיווק, מה שנקרא.
בקיצור, כן. ומה שנקרא, התחלנו בצהל ונסיים בצהל.
בבקשה.
בשנת 1953, בדומה לחוק המוסד העליון ללשון עברית, צהל פעם ראשונה מחלק חוברת למתגייס.
אוקיי.
כן, עד אז לא היית מקבלת, היית מגיעה והחלתי לחייל בהצלחה.
ואת מגלה כשאת שם.
כן, בדיוק. אני אביא לך כמה ציטוטים ודברים מהפנקס, ואיך בעצם הלך תהליך החיול בשנות
ה-50. איך אני אוהבת. כן, בבקשה.
ככה. כדי להיות חייל טוב ומצליח, יהיה עליך להסתגל לאורח חיים שונה מזה שהיית רגיל בו עד עכשיו. המשמעת הצבאית מחייבת אותך למלא בקפדנות אחר חוקי הצבא ולהישמע לכל פקודותיהם והוראותיהם של המפקדים לדרגותיהם. יהיה עליך לפעול לפי הכללים האחידים של הנוהג בצבאים. ויהיה עליך לחיות ולפעול בצוותא עם חיילים חברים רבים אשר עדיין אינך מכירם. הצלחתך להסתגל במהירות לחיי הצבא תלויה קודם כל ברצונך הטוב, במידת נכונותך ללמוד בשקידה, ושאיפתך למלא בצורה הטובה ביותר כל דבר שיטילו עליך ובנאמנותך.
ברור.
בקיצור, את עכשיו העבד של צהל.
וגדול. ואת מחויבת להכיר חברים. ואת מחויבת להקשיב לכולם. תראי, לי לא כזה מפריע, כי בעקרון אני עדיין כביכול על תקן משרתת מילואים בדרגת סגן. אז כאילו בגדול, אם אני נותן את הפקודה אמורים להקשיב לי, אז אני די בפוזיציה טובה עם הספרון
נכון,
הזה. אם את יכולה לשלוח לי עותק להעביר לדני,
חברים.
שזה אני פחות רוצה. אבל אם את יכולה לשלוח לי עותק להעביר לדני, כי הוא ישתחרר כסמל, אז אני, זה יהיה לי מאוד שימושי. מאוד שימושי למטלות הבית.
תראי, יש לי תמונות גם של הספרון הזה. באמת, כאילו יש בפרק הזה אופציה להרבה הרבה תמונות. תזכירו לי.
להעלות את כל הוויז'ואלס.
אני שמרתי אותם, כן, אבל אני לא אזכור להעלות. אז שמישהו ירים את הכפפה.
אני אנסה לזכור
להזכיר. צ'רלי, לא אתה. אנסה לקפוץ לי פה על המיקרופון.
לצדק. אני אנסה לזכור להזכיר לך.
ככה, שלב הבא.
כן.
קביעת מספר אישי. למד אותו בעל פה. המספר האישי הוא חלק משמו של החייל. מוציאים תעודות צבאיות. צ'רלי, סגיני, צ'יסטה, סילה. קופץ לי לתוך האבדי.
את לא נותנת לו לקפוץ למיקרופון, אז הוא צריך לאכול משהו אחר במקום.
את צריכה ללכת להצטלם, דאג להיות מגולח, מסורק ומסודר.
אני מזכור להתקרח.
ואת עושה... כן, כן. ואת עושה מבחן מקצועי. זה כאילו הכל ביום הראשון של הגיוס.
אין צו ראשון.
לא. אין צו ראשון, את מגיעה, ועושים לך את הכל שם,
בדיוק. עושים לך מבחן, בודקים עם הדפרית, ולפי זה יודעים לאן נשים אותך, כאילו.
בדיוק. ואחר כך את עושה תספורת, במידה ואת בן, ואת מבקרת אצל החיית.
אצל החיית, בשביל להצר את המדים. שישבו יפה על התחת. לא?
כדי לוודא מה המידות שלך. ואז, אחרי שמדדו אותך, מביאים לך את המדים.
אוקיי, זה לא מידה אחת לכולם.
ואז ציוד אישי.
לא, אמרתי אולי בשנות ה-50, הם כאילו הקדימו את זמנם, וכל החיילות החדשות שהרגע התגייסו, ואחרי השבוע הראשון בטירונות חוזרות עם מכנס סקיני, דפוק אותי כזה.
לא.
לא. לא, הבנתי.
זה לא עובד ככה, לא. לא. עכשיו, מה שנקרא בהבדל מהיום, את מתגייסת, עוברת את כל השרשרת חיול, אבל אין לך מושג לאן את מתגייסת.
כן, שיהיה לך בהצלחה.
כן. וגם הם לא יודעים, אגב, לאן את מתגייסת.
אוקיי, אין דנדינו.
כן, את עושה טירונות כללית כזאת 0-2 עם כולם, ורק אחר כך את יודעת כאילו לאן את הולכת. בעצם ככה, הם אומרים, היחידה תסתדר כשכל החיילים לבושים בצורה נאה ומסודרת. כן. אחר כך את הולכת לקצין מיון.
אוקיי, חשוב. אחרת, לאן תלכי?
והם מתארים את זה ככה. במידה שתשמיע באוזניו דברים של טעם המבוססים על שיקול רציני, יקדיש קצין המיון תשומת לב למשלתך ויביאה בחשבון בשעת קביעת המלצתו.
מדהים. רגע. מתתי לרגע. כן.
מומלץ לכל חייל בריא ואמיץ לשרת בתפקיד המקנה לנושא כבוד מיוחד. התנדב לאחד מתפקידי הלחימה המיוחדים.
התנדב.
כן.
כאילו, טוב, זה יפה ששאלו פעם, בפעם.
כן, וזהו. זה היה פרק סיפורים ישראלים שלי.
כן, סיפורים ארצי ישראלים חלק ב'. תענוג. מה אני אגיד לך? דיכאון בחלק הראשון.
וחייזרים בחלק השני.
חייזרים בחלק השני. אני, המסקנה שלי מהפרק הזה, זה אם אתם רוצים לכתוב מערכון טוב, קחו איזשהו ספר של סופרת שחיה בפרדס חנה, ותבססו על זה מערכון, כנראה שהוא יצליח. זה פשוט עובדתית עובד, כאילו, אני לא יודעת, כאילו, זה פשוט עובד, אני לא יכולה להתווכח עם
אין הסבר למה זה עובד ואיך זה עובד, אבל זה עובד.
זה הצליח. אז זה קודם כל. דבר שני, אם אתם הבן של ממציא השפה העברית, אתם יכולים להמציא מילים ואז להגיד שאתם התמתם אותם וכולם יאמינו לכם כי אתם הבן של ממציא השפה העברית. אז ככה אם יש לכם זמן. דבר שלישי, אני מקווה שלמדתם לא להגיד יושנת, אלא ישנה.
ישנה, בבקשה.
זה...
אני גם לא אוהבת שמישהו יגיד לי אם מה נכון, לרכב או לרחוב.
או לרחב.
או לרחב.
בשביל זה יש לנו את האקדמיה ללשון, שמישהו יגיד לנו. אבל יושנת אין על זה כאילו, אין על זה ירעורין, מה שנקרא. זה חד משמעי. ואם אתם רוצים להגיד תא אוכל, אז תהנו, כי עכשיו מה שנקרא זה חוקי. זה קשר. זה המסקנה של הפרק הזה. משהו נוסף, פולי?
תהנו ביומץ.
כן.
תחביאו את הרכב שלכם מילדים עם ספר שלג.
חשוב.
מאוד חשוב.
טיפים.
ושלא תקבלו איזה חוטים לתוך העיניים
מילדים. טיפים רלוונטיים לחיים.
זה מאוד רלוונטי.
תיזהרו מילדי קקה.
תיזהרו מילדים.
מילדי קקה. זה הכי חשוב. האמת שלא לצאת ביום העצמאות, זה נראה לי הפתרון הכי טוב. יצאנו שנה שעברה, כי שירים הימון הופיע בגן העיר, שזה כאילו דקותיים הליכה מאיתנו, וחברים מפתח תקווה באו לראות אותה במיוחד, אז אמרנו, טוב, יאללה, תחנו אצלנו, וכזה נבוא איתכם. אז היינו שם.
רוצה להיות מופתעת את מי הם מביאים לקריית גת?
תמיד.
את אביב גפן ונועה קירל.
איך זה משתלב ביחד?
אני לא יודעת, זה מי שמגיע לקריית גת. אביב גפן ונועה קירל.
אז את צריכה ללכת לראות ולספר.
אני חושבת שאני ממש צריכה ללכת לראות, זו פעם היחידה שיצא לי לראות את נועה קירל.
זה חוויה חווייתית, לפני אירוויזיון.
לפני אירוויזיון.
כן, אני לא יודעת מי מגיע
לראות. כל הכבוד נשים מספיקה לעשות כסף ככה ביום העצמאות לפני אירוויזיון.
חשוב, מה? צריך כל זאת. שופינג אחר כך, מה זאת אומרת? אבל אני אין לי מושג מי מגיע לראשון. אין לי מושג. אני רק יודעת שהיינו בזה של שירי מימון, הביאו איזה טיק טוקרית שהייתה טיק טוקרית או זמרת מתחילה, לא יודעת, היא הייתה חמודה, אבל כאילו, היא לא ידעה לסחוב לייב בגדול.
אוקיי.
אחר כך נראה לי שהיה את אליעד, אבל עד שהוא הגיע, הוא כבר הגיע ממש עייף, והוא פשוט נתן לקהל לשיר את השירים שלו, וזה השלב שאמרנו, אוקיי, ביי. אז אנחנו קנינו שני מגשי פיצה.
אליעד יש לו שירים טובים.
כן, אבל לא כשהקהל שר אותם. אני לא באתי לשמוע קהל. בשביל זה אני לא צריכה, כאילו, למה יצאתי מהבית בשביל זה? כאילו, פלייבק אני יכולה לשמוע גם בבית, באתי לשמוע אותך שר, זה לא. זהו, ופשוט פרשנו משם לסטו, לקחנו שתי פיצות, אכלנו, חקרנו את הבחורה ששרה בלייב, הצעירה החדשה, זה משעשע, היא בת איזה, כאילו, אני חושבת שהיא הייתה בת איזה 16-17, והיא שרה שירים על... על הגבר שלי, ואהבה נכזבת, וסיגריות, וכאלה, ואני כזה, child, stay in school.
זה כזה גברת.
לא שופטת, בחורה מאוד מוכשרת, פשוט כאילו, אולי זה לא הסגנון מוזיקה.
אני פשוט נראה לי אראה את הזיקוקים מהמרפסת, אני אענה מהקריוקי של השכנים.
זה נשמע לי כמו תוכנית טובה.
אני אברח יום למחרת לטייל בטח איפשהו.
כמו כל עם ישראל.
לא, כל עם ישראל הולך לעשות בטח על האש משהו, כנראה לנתיב העשרה כרגיל.
נשמע כמו תוכנית. וזהו, אז שיהיה לכם אחלה יום העצמאות. לפני זה יש לנו את יום הזיכרון, אז תנצלו אותו.